היום היה שיעור לרפואת שלמה של דניאלה בת אסתר, וברוך ייתן לה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה, שיקימה מחוליה מהר. וחנה בת שרה הרבנית, גם כן הקדוש, שרה בת חנה, הקדוש ברוך יברך אותה שתהיה בריאה ושלמה, ולפני הפסח כבר תקום ותהיה במלוא המרץ והכוח. היום ברשותכם נדבר בעניין החודש. כמובן אנחנו בשיעור השני, ובעזרת השם נראה כמה דברים בכמה אופנים שונים שנראים כרצים לכל הכיוונים, אבל מכיוון שהחג הוא חג גדול מאוד וכולל בתוכו כל כך הרבה דברים, אז תמיד הרצון גובר על הגבולות, ובכל זאת צריך להגביל ולצמצם. אז ניסינו למצוא את דרך המלך, שבעצם גם פותחת וגם כן מאפשרת אחיזה כלשהי במציאות הזאת. אז בסייעתא דשמיא נתחיל את השיעור. ידוע מכתבי מרן האריז"ל בספרו פרי עץ חיים שער י"ט, אשר בכל ראש חודש צריכים לכוון בתפילת מוסף בסיום הברכה האמצעית צירוף שם הוויה השולט באותו חודש. זאת אומרת, במוסף יש שברוך אתה השם מחדש ישראל וראשי חודשים. כותב הארי הקדוש שצריך לכוון ברוך אתה השם שם מיוחד, צירוף י' כבב כש שמתייחס לאותו חודש. פשוט צריך להכיר את הצירופים של החודשים, שם הוויה ושם מקיה. טוב, למה זה כל כך חשוב? מובא בסידור השלה הקדוש בהקדמה, שני לוחות הברית, הרב הורוביץ זצ"ל, דברי חז"ל, מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? למה ישראל אומרים תפילות ואין תשובה לתפילות שלהם? מפני שאינם יודעים להתפלל בשם. זאת אומרת, לא יודעים לכוון בשמות. שנאמר בתפילין צד א', אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ואענהו. את מי אני מעלה למעלה? אומר הקדוש ברוך הוא, אסגבהו, כן נשגב, את מי שיודע את השם. לדעת את השם זה לא רק אינפורמציה, זה לימוד. הרי למדנו כמה וכמה פעמים שידיעה מלשון זיווג, ואדם ידע את חווה אשתו בטהר, בתלד, יש הולדה. לדעת את שם השם ולהתייחד עם השמות ולהבין למה שם הוויה בחודש ניסן הוא צירוף י' כ' ו' כ', למשל. ולמה בתשרי זה ו' כ' י' כ', ולמה וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, להבין וללמוד את תוכן השמות, וכשלומדים את השם בעצם לומדים ומתייחדים כביכול עם הקדוש ברוך הוא. אין דבקות יותר גדולה בין האדם לבין הבורא מאשר הידיעה של השמות, ידיעת לשון הקודש, חיבור עם האותיות ועם הלימוד, שזה בעצם כל הדיוק במילים באותיות, וידיעת כל הפרטים הקטנים והנואנסים הקטנים שיש בכל דבר ודבר. כשיודעים מי שהוא, זה אומר שבעצם הקרבה היא קרבה גדולה מאוד, ויודעים אפילו דברים אינטימיים. הקדוש ברוך הוא אומר, אסגבהו, את מי אני מגדיל בעולם הזה? מי שרוצה להיות כל כך קרוב אליי, שהוא יודע דברים מאוד 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 פנימיים אצלי. כי ידע, יש לו דעת של השם. כמו שכתוב, דע את השם אלוהיך ועבדהו. יש מצווה כזאת, לדעת את השם. לדעת זה ללמוד אותו, וכשלומדים אותו זה מראה כמה כבוד אנחנו נותנים לו. הרי כשאתם עם בן זוג או עם בת זוג, צריך ללמוד אותה או ללמוד אותו. ואם לא לומדים אחד את השני, אז אין ידיעה ואין חיבור אמיתי. אני צריך לדעת כל דבר מה זה גורם, כל מילה איך זה מתפרש, כל תגובה שלי איך היא מקבלת וכו' וכו'. וככה אני בונה בעצם מערכת יחסים שהיא מערכת יחסים חזקה, כי אני יודע אותה והיא יודעת אותי. להבדיל אלף הבדלות, בלימוד התורה בידיעת השם אנחנו מחויבים לדעת. אני מדבר כאן על דעת, על ספירת הדעת, שזה ספירה גבוהה מאוד, כמו שאנחנו מבקשים בעמידה וכוננו מעיצך חוכמה, בינה ודעת, או אצל אשכנזים והשכל, ברוך אתה השם חונן הדעת. כי אם אין דעת, אי אפשר אפילו לרחם על האדם. אתם יודעים את זה, יש גמרא מפורשת, מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. קשה מאוד. ולכן כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם חונן הדעת, מה באה הברכה אחרי זה? מה אחרי חונן הדעת? הרוצה בתשובה. זאת אומרת, אתה מתחיל לבקש דברים. במילים אחרות, אתה לא יכול להתחיל בכלל לבקש אם אתה לא מבקש קודם כל דעת. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? זאת אומרת שיש כאן ביטוי חזק מאוד לידיעת השם, ולא רק בלימוד חיצוני, אלא בידיעה, בדעת. ואז מי שקורא לי בצורה כזאת, אז אני עונה לו, יקראני ואענהו. יש עניין לענות לו, כי הוא יודע. עד כאן לשונו. וכתב בעל הבני יששכר זצ"ל במאמרי ראש חודש ניסן, שייתכן לומר, מה זה, על מה מדבר כאן השלה הקדוש ועל מה מדבר האריזל? שמי שיודע את השם, לא יודע את השם, מתפלל ונענה. אומר בעל בני יששכר זצ"ל לומר שהכוונה היא שאינם יודעים לכוון צירוף השם השולט באותו חודש. פשוט מאוד. מי שאינו יודע את צירוף שם הוויה באותו חודש, כנראה שחסרה לו האינפורמציה החשובה ביותר של כל החודש הזה. האנרגיה, המהות של החודש, זה הצירוף של יתקה בתקה שמופיע בחודש הזה. והלימוד הוא כל כך חשוב בעניין הדבר הזה, שבעצם בלי הלימוד הזה יש פספוס, יש החמצה של כל התהליך הפנימי, המהותי, הזהותי של הזמן שנמצא כאן לפנינו. ואסור לפספס זמנים. וצירופים אלו מבוארים בהקדמת תיקוני הזוהר, תיקון ט'. זאת אומרת, כל הצירופים האלו, מאיפה הם באים, ואיך הם מבוארים, איך מגדירים אותם, איך מביאים אותם לאור, כן, ביאור. באלף, איך מדליקים, מאירים בתוכם, כל זה כתוב בתיקון ט' בתיקוני זוהר. אז יש לנו כאן עניין מאוד חשוב, לדעת שהצירופים של החודשים זה לא סתם ידיעה באלמה, אלא לימוד מהותי של כל החודשים, ובסייעתא דשמיא, למרות שזה לא תמיד נראה לעין, זה מה שאנחנו מסתגלים לעשות כבר במשך כל השנה הזאת, לבאר ולפתח את מהות החודשים כדי לדעת איך לחיות לפי הזמן. כי יש כאן סוד גדול. אי אפשר לחיות תמיד אותו דבר. צריך לחיות לאמונת עיתנו באמונת עיתנו. לדעת איך הזמן שלנו משפיע על האנשים של היום, על הדור של היום, ולא מדברים עם דור כזה כמו שדיברנו עם דור שהיה. יש סימוי. משה רבנו מדבר עם דור הנכנס לארץ כמו שהוא דיבר עם הדור שיצא ממצרים. אז הוא ממשיך להקוש בסלע. אומרים חז"ל, זה כבר דור שלא צריך להרביץ לו כדי להוציא מים. דבר, אל תקה. הדור שלנו צריך דיבור ולא הקאות. לא צריך לפתח מערכת יחסים שהיא אלימה, אפילו באופן שלא נראה לעין בדור הזה, כי אז חז ושלום מאבדים את הכל. כן? אנחנו מתקרבים לזה, בגלל זה גם העניין. יש כאן סוד גדול, והסוד הוא בעצם לדעת, סוד הדעת. מי שיש לו דעת זוכה לצאת ממצרים, מי שאינו קונה דעת הוא נשאר בכלא. לא דבר פשוט, אבל עבודה רצינית ומהותית. ועל דברי משה רבנו עליו השלום, בדברים ג' כף ג' ואתחנן אל השם בעת ההיא, או בעת ההוא, כתב, מהו בעת ההוא דייקה? למה משה אומר שהוא מתחנן להקדוש ברוך הוא בעת ההוא, בזמן ההוא, המיוחד, הזה? אלא לפי הצירוף השולט בעת ההוא, התפלל משה. זאת אומרת, משה ידע להתפלל לקדוש ברוך הוא לפי הזמן שהיה מתפלל בו, שלא דומה זמן זה לזמן אחר. וידוע שחודש ניסן הוא בחינת גולגולת הנוקבה, בלשון האריזל, הזוהר, גלגלת דנוקבה, גולגולת הנקבה. אתם יודעים שהשנה מתחלקת באופן רחב מאוד וגדול מאוד לשני חלקים, זכר ונקבה. הזכר מתחיל בחודש תשרי עד סיום חודש אדר, והנקבה מתחילה מחודש אדר עד סוף אלול. זאת אומרת שאנחנו נכנסנו עכשיו למערכת של נוקבה, של נקבה. הזמן הוא זמן נוקבי. מה זה אומר? ראיתם פעם זמן זכר וזמן נקבה? כן. בזמן הזכר נוטעים, בזמן הנקבה צומח, ואפשר לקצור, אפשר לקבל תוצאות שהאדמה שקיבלה את הזרע מולידה. ולכן בחודשים האלה, חודשי הקיץ, הם חודשים של נקבה, בגלל שהאדמה נותנת את כל מה שנזרע בה בחודש החורף, בחודשי החורף. אז דיברתי באופן מאוד מוחשי. אותו דבר בעניין הנשמות. כל מה שהשקענו בחודשי החורף עכשיו מניב פירות בעזרת השם. זאת אומרת שמי שבאמת התפלל בחודשי החורף נראה את התוצאות בחודשי הקיץ, כי הנקבה מגלה תמיד את ההשקעה של הזכר. הזכר תומן זרע, הזרע הזה לא נראה, אבל הוא עושה את עבודתו בפנים וגדל, כמו תינוק, כמו עובר בתוך הבטן, עד שיש לידה. מי זאת הנוקבה הזאת? קוראים לה בלשון חז"ל רחל. אז נכון, רחל זו אישה בתורה, אבל רחל זה גם אנרגיה שמהווה, שמגלה את הנקבה הזאת, את הנוקבה הזאת, את המדרגה הרוחנית שנקראת מלכות. היא בעצם נותנת, היא בעצם משפיעה, היא בעצם מחלקת. כשאנחנו אומרים פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, זה ראשי תיבות רחל. לכל חי רצון זה נתינה. ותקום בעוד לילה, ותיתן פרס לביתה וחוק לנערותיה, כל זה נקרא רחל. אז בלימוד הפנימיות אנחנו לא מדברים על אנשים פיזיים בלבד, אלא על כל המהות והאנרגיה שלהם. אם אני מדבר על רחל, אני מדבר גם על האישה רחל, אבל האישה רחל היא תוצאה כאן של מדרגות עליונות של רחל. עד שהרחל העליונה היא המלכות של עולם האצילות, העולם הכי גבוה. ולכן, כביכול, במרכאות, אם אפשר להגדיר את הדברים באופן כזה, האישה של הקדוש ברוך הוא כביכול נקראת מלכות רחל. נוקבה. אז מה מופיע בחודש הזה? למה ניסן הוא הגולגולת, הוא הראש של הנקבה? קודם כל, כשאומרים ראש, אומרים שורש, גרעין, דעת. ומה שיהיה בראש יהיה בכל הגוף אחר כך. זאת אומרת שכל מה שמופיע בחודש ניסן מתחיל ראש של גילוי נקבה. כלומר, חודש ניסן מיוחס למלכות, ולכן הוא, כדברי המשנה בראש השנה, ראש השנה למלכים דווקא. מלכים מלשון מלכות. ועל פי סדר הדגלים, הוא מיוחס לשבט יהודה. זאת אומרת, השבט של החודש, זה גם חלק מהלימוד של הצירוף, זה יהודה. ביהודה יש י' כ' ו' כ' וד'. עוד מעט נראה מה זה. בבחינת מלכות, יהודה זה מלכות, כמו שכתוב עליו בבראשית מ"ט בברכה, לא יסו שבט מיהודה. זאת אומרת, המלכים צריכים להיות תמיד משבט יהודה. ומכיוון שיהודה הוא ראש השנה למלכים, כי הוא בעצם חודש ניסן, זה השבט של החודש, יש לנו הוראה, רמז, שהחודש הזה מיוחד, מיוחד למלכי ישראל. מה זה מלך ישראל? יותר רחב, כן? מה זה מלך ישראל? זה גילוי של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים בעולם הזה. בסדר? כל המלכים, מלכי ישראל, הם גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כמה שהמלך הוא יותר דדוק לשורש, כמו דוד, אז המלכות בעצם מתגלה באופן ברור יותר, והגילוי וקידוש השם בעולם הזה הוא גבוה יותר וחזק יותר. לפי זה יוצא שכל הכוונות של חג הפסח סובבות בעניין המלכות. תמיד, כל מה שעושים, אפילו אלה שמכוונים כוונות, המקובלים הגדולים, שיודעים לכוון בליל הסדר מה קורה כשהם שותים יין, כשהם עושים הטבה, כשהם אוכלים מסע, כשמכסים את המסות, כשמגביעים את הכוסות, כן? זה לא סתק פולחן. זה עבודה רצינית, כן? זה מטוס מיוחד שאנחנו נוגעים בכפתורים שלו. כל שנייה יש משהו חדש בשולחן של פסח. אם היינו יודעים והיו לנו עיניים לראות, היינו רואים שאנחנו בעצם טסים בפסח. אנחנו עולים למציאות אחרת לגמרי. ומי שמכוון ויודע לכוון, יש לו מערכת עם כפתורים מיוחדים, רוחניים, וכל פעם שהוא מגביע את הזרוע קורה משהו, וכל פעם שהוא מניח, והבצעה, והמטול, וחוקים, ושיים, כן? כדי, שוחד, שרפס, יחד, כל הזמן קורה משהו. משנים כיוונים, משנים נתיבי אוויר. הכל, הכל, סובב סביב המלכות. כלומר, גילוי השם בעולם הזה באמצעות מלך בישראל. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים מלכות. התחלנו אפילו בראש השנה, כי המלכות שלך היא, נכון? מלכויות, זיכרונות, שופרות. ועכשיו אני אומר לכם בפסח, בניסן, שזה ראש השנה, השנה למלכים. אז מה זה אותו דבר? כן, נכון. רק אחד היה בגרעין, ועכשיו זה בתוצאה. זאת אומרת שאנחנו בחודש שמתחיל שישה חודשים של תוצאות, שבו נראה אם התפילות היו טובות. ואז הכל פתאום מתגלה. והביטוי של המלכות הוא הפה. שהרי מלכות פה תורה שבעל פה, קרינן לה. ככה כתוב בפתח אליהו, פתיחת אליהו, הנביא. זכור לטוב. כל עניין של פה זה מלכות, מלכות פה תורה שבעל פה. ככה קוראים לה. זאת אומרת שהמלכות מתגלה דווקא בפה. ברגע שאני מגלה דבר בפה שלי, אני מגלה מלכות. למשל, עכשיו אני נותן שיעור. אני מדבר. אני חייב לתרגם שכל בצמצום אותיות ומילים, כדי שהדיבור שלי יצא מסודר. הדיבור הזה זה גילוי של מחשבה פנימית. הדיבור הזה בעצם מגלה את המלך הפנימי. להבדיל, הגילוי של המלך הוא בעצם גילוי המלך הפנימי, שזה הקדוש ברוך הוא. אני פה מגלה נשמה, המלך מגלה את הקדוש ברוך הוא. וכמו שהפה שלי עכשיו, כשאני פותח אותו, אפשר לדעת מי אני, כך המלך, כשהוא פותח את הפה, אפשר לדעת מי הוא. את מי הוא בא לגלות? את עצמו, חד ושלום, או את הקדוש ברוך הוא שהוא המלך? ולכן בקהלת כתוב, דבר מלך שלטון, ומי יאמר לו מה תעשה? זאת אומרת, המלך שולט בפיו. מה עושה המלך? נותן ציוויים, הוראות. יבוא לפניי. מה הוא עשה? לא זז מהכיסא שלו, אבל הוא אמר. ברגע שהמלך אומר, נגמר הסיפור. חייבים לבצע, כי הסלטון שלו זה הכבוד שנותנים לדברו של המלך. לקיים, לתת קיום לדבר. כלומר, שכל כוחו של המלך הוא בדיבורו, ובפנימיות היא בחינת דלת המתגלה לחוץ. ונראה לעניות דעתי שהוא סוד דלת בר. דבר. דיבור. מה זה בחינת דלת? דלת זה מלכות. בחינת דלת זה מלכות. למה בחינת דלת זה מלכות? כי בכל מדרגה יש ארבע מדרגות. בכל דבר יש ארבע מדרגות. ארבעה שלבים בין מצב פוטנציאלי לבין גילוי אותו דבר של פוטנציאל בממשות, בביצוע. זאת אומרת שלפני שדבר הופך להיות דבר, קדמו לו ארבעה שלבים של אותו דבר, אבל יותר ויותר רוחני. אתם מבינים? זאת אומרת שלפני שמגיעים לעולם העשייה שהוא העולם הזה, קדם לעולם הזה עולם היצירה, וקדם לו עולם הבריאה, וקדם לו עולם האצילות. האצילות זה הפוטנציאל הגרעין, השורש, שמתחיל להתפתח, לאט לאט. ואז הוא בר, יוצא, בר. אחר כך הוא יוצר, יצירה. ואחרי זה הוא עושה, עשייה. ואז אני רואה משהו פעם, בעולם הזה מוחשי. אז כמה מדרגות יש לי? ארבע מדרגות. לכן המדרגה הרביעית זה מה שאני רואה, זה מה שמתגלה לי מול העיניים. אז אנחנו קוראים לזה בלשון הקבלה בחינת ד', היא הרביעית. והיא בעצם רק עילוי של מה שהיה לפני, ולכן מעצמה אותה מדרגה אין לה כלום. ולכן אומרים בזוהר, דלת לה מדרמה כלום. שאין לה מעצמה כלום. רק מה שהיה במדרגות שלפני, שעכשיו גילו את המציאות הזאת שאתם רואים לפני העיניים. אבל, מצד שני, בגלל שהיא מגלה דבר כל כך עליון, אז היא גם כן דלת ויכולה להיקרא דלת. זאת אומרת שהיא הדלת שמביא את הדברים המאוד מאוד עליונים למציאות שלנו בעולם הזה. ואנחנו קוראים לבחינה הזאת הגילוי של המלכות. אז אם ניקח עכשיו ונחזור לאותו שבט שמופיע בחודש ניסן יהודה, אז יש לי בחינה ד' שזה הגילוי, ויש לי י' כו' כ', מה שנשאר מיהודה. את השם, הסירוף, י' כו' כ', עם הבחינה הד' שהיא המגלה. וזה הגילוי של המלכות, ולכן יהודה הוא המלך שמגלה את מלכותו, ולא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, כי הוא בעצם מגלה כמו שצריך את המלכות העליונה. עובדה, השם שלו לא משנה את שם השם. יוד כה דו כה במילה יהודה לא השתנה הסדר אפילו, רק בחינת דלת באמצע שהיא באה כדי לגלות. מי שלא רואה, כל החיים שלו יאמר יהודה בלי לראות שיש שם השם בפנים. כשהדלת מופיעה החוצה, ואמרנו שהחוצה זה בר, כן? דבר שהוא בר הוא בחוץ, אז דלת בר זה הבחינה הדלת שיוצאת, וזה השורש של המילה דבר או דיבור. לכן כל דיבור הוא בעצם יציאה החוצה של מחשבה פנימית שהתגלתה בבחינה הזאת שנקראת דלת. והבן, בכוונות האריזל מבוארים דברי הגמרא בגיטין סמך עמוד ב'. מה אומרת הגמרא? דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. יש דברים שבעל פה וצריך להשאיר אותם בעל פה. המילה, הביטוי בעל פה, הוא לא כל כך פשוט. מי שגדל כאן בארץ, אז הוא אומר, אני אומר דברים בעל פה, הוא לא שומע מה הוא אומר. כי כשאתה אומר בעל, אתה גורר אומר בעל. ואם אתה אומר בעל פה, זאת אומרת שיש כאן שורש של בעלות, ולבוא על, וזה שורש המילה הבעילה, שיש כאן ייחוד בין הדבר העליון שבמרכאות בא ומתייחד עם הפה, ולכן זה דעת, זה חיבור. במילים פשוטות, כשאומרים דבר שהוא בעל פה, בעצם עושים זיווג בין שני עולמות ומולידים דבר חדש, כי כל זיווג מוליד. ולכן הייחוד הזה, החיבור הזה, עם הדבר העליון, עם השורש, בין השורש לבין הפה, לכן בעל פה, מיד מוליד נקודה חשובה מאוד, והיא נקודה שעוד מעט בעזרת השם נעמוד עליה. ולכן, אנחנו בעולם מיוחד, בזמן מיוחד שהוא ניסן. ומה כל הכוח של ניסן? פסח. זאת אומרת, הפה שמדבר. והגעת לבנך. הפה הסך, הפה המדבר, הוא בעצם המדרגה המובילה והמפתח של החודש. מי שיודע לגלות בדיבורו סך, הוא בעצם מגלה את האור שהיה בשורש. והרי למדנו שהאור שהוא בשורש הוא תמיד סוד החיים, חוכמה. החוכמה תחיה בעליה, אין משהו אחר, זה רק חיים. מי שמסוגל בדיבורו לגלות את פנימיות החיים, הוא מגלה בעצם את הגמטריה של המילה חיים, שזה 68, שזה סך, סמכת. ולכן פסח זה גילוי החיים שבתוך הדיבור, וגילוי החיים שהיו מסתתרים עד עכשיו, עד כאן, בחוכמה הגנוזה. אז אני מתרגם באופן פשוט, פסח זה גילוי הדבר הכי גנוז בעולם שלי כאן ועכשיו. כי עיקר חג הפסח הוא בסיפור יציאת מצרים, שיהיה בעל פה, כמו שכתוב, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ופה יש אולי חשש שאנחנו מסקרים, האם באמת האומנם בעבור זה עשה השם לי? מה עשה לי? אני לא הייתי שם. עשה לאבותינו. אז יש לנו כאן חידוש. אם אני מסוגל לומר דבר בעבור ועשתם לי, אני, יואל, בשבילי. אז יש כאן שאני, דבר שאני לא תופס אותו. עד היום חשבתי שזה סתם ביטוי, כי אנחנו מדברים. אלא כאן אני מגלה מדרגה מהותית וחשובה מאוד. כל מה שקרה שם זה בשבילי. כל אחד אומר את זה. לכן זה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. ולמי אני צריך להגיד את זה? לבן. אפילו שהבן תלמיד חכם ואני בור ועם הארץ. כמו שיש בדור שלנו שילדים הרבה יותר חכמים מהאבא. אז מה יש כבר לאבא לגלות לבן שלו בפסח? על מה הוא יספר לו? כל מילה שהוא מוציא הבן אומר, אני כבר יודע מה אתה. אף על פי כן. מדבר ומספר. רק דברים פשוטים, אפילו שהוא לא יודע. אומר את הדברים. מצווה לומר והגדת לבנך ביום ההוא. הבן רוצה לתת חידושים בכבוד, אבל האבא יש לו מצווה לומר ולהגיד לבן. ועל ידי הסיפור של יציאת מצרים בפסח, מתחזק את האמונה. והזמן המסוגל לזה הוא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. יש כאן קוד. אין לנו זמן להיכנס להכל, אבל לאט לאט ניכנס לדברים ותראו שיש כאן אלמנטים מאוד חשובים. קודם כל, כמה דברים יש לי בקערה? מה? אני רואה שלא קראתם את הספר, מפתחות הגן, חסר לכם דברים. זה היה מבחן קטן. 10 דברים יש לנו. יש לנו 6 אלמנטים על הקערה, 3 מצות והקערה עצמה. זאת אומרת שיש לנו כאן 10 ספירות, מדרגה של בניין של קומה שלמה, ואנחנו בכל מדרגה כזאת נוגעים בספירה אחת. אני צריך לדעת כל פעם שאני נוגע במשהו איפה אני נמצא. כן, אני הופך להיות טייס רוחני שלא סתם מרים עצמות ובסיב. זאת אומרת שיש כאן דברים מאוד מאוד חשובים. בדרך כלל המצות בכיסוי, נכון? למה? כי זה חוכמה, בינה ודעת. או קטע חוכמה בינה, לא חשוב עכשיו. זה בכיסוי. מה כן מגולה? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, כל האלמנטים של העולם שלנו, והקערה עצמה. זאת אומרת, המידות. בפסח אנחנו מגלים את המצות. שמתם לב, נכון? מה זה אומר? שיש גילוי חוכמה גדולה שבדרך כלל לא מגיע לעולם שלנו, וגם היא בתוך כל הקערה הזאת. עכשיו יסוד גדול, אמרנו שכל הכוונות של פסח זה מלכות. זאת אומרת, מי בעצם קולט בתוך את כולם? המלכות, ולכן זה הקערה. זאת אומרת, היא הכי חזקה מכולם כאן, ולכן מגביהים את הקערה מעל כולם. אפילו שהאלמנטים נמצאים שם, אבל היא מעל בני האדם, זאת אומרת, בשורש רוחני מאוד, מחזירים את המלכות לשורשה, מגלים את מה שיש בשורש. ולא סתם פולחן. חשוב לדעת מה עושים כאן. כי אנשים יושבים בסדר, שנים על גבי שנים, וזה הופך להיות אירוע משפחתי, סימפטי. נכון, יכול להיות גם זה. אבל צריך לדעת מה קורה כאן. המלכות עולה לעליונים והיא מגלה אחר כך בעולם שלנו את מה שהיא קלטה שם למעלה. תהיו זמן מוכשר באופן סגולי להשרשת האמונה ולהעבירה מהאבות אל הבנים בסוד והגדת לבנך. אמרנו שאמונה זה לא להאמין שיש איזה בורא בשמיים שם הרחוק. שברא את העולם ונעלם כי נמאס לו עם כל בני האדם, עם כל השטויות שלנו כאן. אין דבר כזה ברוחניות. זה אולי באומות העולם, אבל בעם ישראל יש אמונה. מה זה אמונה? שיתוף פעולה כל רגע, העברת חיים של הבורא שברא את העולם ומסתתה ומחיה אותו כל רגע, הוא כאן ועכשיו למלא כל אלמין וגם סובב כל אלמין. אז מה זה והגדת לבנך? מלשון הגדה? כי לשון הגדה הוא משורש המשכה, כי זה גידים, כמו שכתוב בבראשית על יוסף, וינשכו ויעלו את יוסף מן הבור, והתרגום שם אומר ונגידו. מה זה ונגידו? המשכה, משכו את יוסף מהבור והביאו אותו למדרגה של גילוי. זה אותו עניין. למה? כי יוסף, מה זה? זה המדרגה הגנוזה שלנו, נכון? המדרגה שבדרך כלל אנחנו זורקים לבור. הרי האחים מכרו את יוסף, זרקו אותו לתוך הבור, זה הנשמה שלנו, בדרך כלל אנחנו לא מטפלים בה, כי הגוף שלנו כל כך הרבה דורש, שאנחנו מטפלים בגוף. ואת מי אנחנו תמיד שמים בתוך הבור? את אותו יוסף המסכן, נער עברי, אותו אלמנט שהוא בעצם מעביר את האנרגיה האמיתית. אבל אי אפשר להעלים אותו לגמרי, הוא תמיד יוסף. אז באים, מושכים אותו, מוציאים אותו החוצה, ואז הוא הופך להיות אחרי כמה שנים מלך, כי זה המקום שלו הטבעי, הוא מלך, אין מה לעשות. הנשמה תהיה מלך, מלכה, מלכות. רק עבר זמן, 20 שנה בזבזת הזמן, מה לעשות? נכנסת את היוסף הפרטי שלך, כן, כל אחד ואחד מאיתנו כאן, לתוך הבור, עברו שנים, ואתה עם היוסף כמה, והאחים, כן, הגוף, שואל את עצמו, אולי עשינו טעות, כן? ואותו יוסף הוא כבר מלך, אפילו של הגוף, מצרים זה גוף. ואז הוא שם המלך, ואתה לא יודע, כי הוא כל כך בכיסוי, כל כך מחופש, כל כך שמת עליו את הלבושים, אתה אפילו לא יודע שהוא המלך, ואתה בבית כלא, ואתה מתחיל לדבר. אתה אומר, תראה, כל מה שקורה לנו זה בגלל שיום אחד הכנסנו את היוסף, את הנשמה שלנו לתוך הבור. האלוהים מצא את אבון עבדיך, והוא היוסף הזה, הנשמה שומעת ובוכה, הולכת וחוזרת, עד שבסוף היא כבר לא יכולה להתאפק, ולא יכול יוסף להתאפק, ואז הוא מתחבר לאחיו. הנשמה חוזרת ואומרת לגוף, אני יוסף אשר מכרתם אותי, ולא יכלו לראות, כן? לא יכלו לראותו, כי נבהלו ממנו. הגוף נבהל, הוא אומר, מה באמת? חשבתי שזה סתם סוגיה של דתיים. יש דבר כזה? הביטוי זה להמשיך ולמשוך ונגידו. וכאן על ידי הסיפור, כן, אני מספר, נו, אז מה קורה? יש המשכת אמונה. זאת אומרת, אני מביא בתוך השולחן שלי, במציאות הגשמית שלי, באוכל, אמונה. מה זה אמונה? מלשון אומן. אומן זה להחיות, לתת אוכל. כן? בסוד הכתוב, והוא ויהי אומן את הגסה, היא אסתר בת דודו. נותן לה אוכל, נותן לה חלב, כדי להחיות אותה, זה נקרא אמונה. זאת אומרת, אני מגלה באופן פשוט מאוד, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג וממלא את העולם כל רגע ומחיה אותנו כל רגע. על ידי מה? הסיפור שלי, בליל הסדר. זה עושה כל כך, כן? זה סוד פתח. והיא שורש להמשכתה על כל השנה. מי שעושה את זה עכשיו, בגלל שזה ראש השנה למלאכים, כל השנה שלו תהיה מלאה בגילוי אמונה. שהרי ניסן הוא ראשון ראש לחודשים, והוא משפיע על הגוף בכל השנה. והנה, מעניין מאוד, ניסן עולה בגמטריה בית פעמים פה, 85 כפול 2, כמה זה? 170, בדיוק ניסן. זאת אומרת, פה כפול. מה זה אומר פה כפול? תתחיל לדבר.